חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם מאזינים יקרים, כאן אנזל ולוקסי באולפן עם תוכנית חדשה של לדבר זה לא משמין.
נכון, והיום בתוכנית שלנו אנחנו נסחפים אחרי הזרם ומקדישים את התוכנית לא לחומר גלם אלא דווקא למאכל אחד אוזן אמן, זה ההוגיה האהובה עלייך, לא?
תמשיך.
ממש לא, כמו שהבנתם מהטון. נדבר על אוזני אמן מהרבה היבטים, נדבר על המקור של השם, נדבר עם אור אוחנה ממאפיית לחמים, איזה אוזני אמן הישראלים הכי אוהבים לקנות. נספר לכם על הטעמים הנחמדים וגם ההזויים שנמכרים השנה בחנויות.
יש הרבה.
יש המון. הטרנד השנה זה מלוכים. לא רק השנה.
למה? אתה עושה ספוילרים. למה?
אני כרגע מקריא את כל הספוילרים.
אז זה לא כתוב שם. כן, תמשיך.
נעמיק בנושא הבצק הפריך, אפרת.
כן.
בנושא המילוי.
כן.
יהיה איתנו הבלוגר עוז תלם.
לגמרי.
שבכלל לא ידבר על אוזני אמן, אלא על מאפה אחר לגמרי.
אל תעשה ספוילר.
זה כבר באמת יהיה ספוילר, וגם נסביר מה הקשר שזה לפורים.
כן. ואני רוצה להתוודות, אני חייבת להתוודות, אני חייבת להתוודות בפניך וגם בפני המאזינים שאני קצת המומה.
מה קרה?
תראה, זה כולה תוכנית שלישית שלנו, באמת, אנחנו עוד לא חיממנו מנועים, וכבר אנחנו קופצים למים העמוקים של נושא שהוא לא הנושא הכי טבעי, לא עבורך ולא עבורי.
נכון, נכון.
כאילו, אתה כשף, אתה מתעסק הרבה יותר...
אני לא באפיות.
אתה לא באפיות, אתה מתעסק בבישול. ואני הרי מלרלרת תחת כל עץ רענן, שאני בכלל, אני לא בן אדם של מתוקים, אני בן אדם של אוכל אמיתי.
באמת לא בן אדם של מתוקים.
אני אוהבת ירקות ובשר.
שמגיע זמן הכינוח, את מזמינה עוד מנה.
בדיוק, ירקות, בשר, דגים, ביצים, זה מה שאני אוהבת לאכול.
כן.
ואז ניסיתי כאילו לחשוב איך בער לנו באמת לבחור דווקא בנושא הזה, ואיך זה קרה. ואז הבנתי. ישיבות המערכת שלנו. הן לא מספיק ארוכות.
הן יותר מדי ארוכות.
הן לא ארוכות. זה הולך ככה, תקשיבו. זה הולך, טוב, מה את שותה? מה את שותת? על מה, אנזל, על מה אנחנו מדברים שבוע הבא? פורים, אוזני אמן. ואז אתה אומר לי, טוב.
הבנתי את הבעיה.
הבנת את הבעיה?
הבנתי את הבעיה. אבל בואי נספר את הרקע, כי לא רצינו לצאת נדושים כמו כולם ולעשות תוכנית על אוזני אמן כיפורים. אז אמרנו, נעשה על אוכל משולש, נעשה על
פרג,
נעשה על זה, על זה, על זה, על זה. ואחרי שכבר היה תחקיר שלם בתוך הראש שלי, אמרת לי, אני חושב שכדאי שנעשה תוכנית על אוזני אמן. ואני אמרתי לך, טוב.
אז אני חושבת שזה באמת, זה לוקח אותי לנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו.
על מה את רוצה לדבר?
אולי באמת שתינו יותר מדי. אבל פורים זה החג שבו צריך לשתות עד דלא ידע, זו מצווה. זה ממש מצווה שכתובה בהגדה, או בפרשנות לה. ולכן אני רוצה לפתוח בדרינק.
מה שותים היום? איזה משקה מתאים לאוזני אמן או לפורים?
דקירי.
מה זה? זה נראה כמו מיץ.
זה בדיוק העניין. דקירי זה... אחד המשקאות שאני הכי אוהבת, זה אחד המשקאות שהעולם הכי אוהב. למעשה בכל שנה מפרסמים את רשימת הקוקטיילים הכי נמכרים בעולם.
באמת?
כן.
דקירי?
דקירי נמצא במקום החמישי, הוא תמיד בעשירייה הראשונה.
הוא לא שנות ה-90 קרוזבורץ התעדה?
בדיוק, אתה בדיוק אומרת מה שכולם חושבים שזה דקירי. בשנות ה-90 היה פה גל של קוקטיילים קפואים.
נכון, מרגריטות קפואות כאלה בטעמים.
ודקירי קפואים עם פירות מגעלים כאלה ששמים במיקסר. סירופים. לא.
לא.
הדקירי האמיתי זה משקה קלאסי, שכל מה שיש בו זה רום, שזה הדרינק שאני הכי אוהבת.
נכון.
ליים, שסוף כל סוף יש בארץ באופן כמעט רציף, אז אפשר להכין.
כן.
ומי סוכר. וזה הכל. וכשהוא עשוי כהלכה, זה דרינק שאתה שותה אותו ואתה אומר, מה זה מיץ? אני אשתה עוד אחד. הוא נהדר, הוא נפלא, והמתכון כמובן אנחנו נפרסם אותו באתר שלי. בוא נעשה לחיים ותראה כמה שהוא טעים.
לחיים.
לחיים. Yes. הדקירי הזה,
באמת טעים.
וואל, זה קאפה. כן, זה קאפה, זה אחד הרומים.
זה הרום האהוב עליי?
כן, 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 כן.
למה?
כי הוא מיושן, ויש לו טעמים שלו מאוד מאוד עמוקים. אני חושבת שגם מי שבכלל יותר אוהב וויסקי או קוניאק, יכול מאוד להתחבר אליו. הוא משקה חום, משקה... למרות שרום שייך למשפחת המשקאות הלבנים, זה קאפה,
כן.
הוא משקה עם צבע חום, הוא מיושן.
יותר עמוק.
עמוק ומתוק.
בגלל שיטת האישום שלו.
כן.
זה די מצחיק עכשיו שאנחנו מדברים על רום, ובתוכנית שקשורה לאפייה, כן. כי פעם... ואני אומר את זה בגלל שתכף נדבר על האוזני המן של סבתא שלך, הקומבינה הישראלית הייתה לדחוף תמצית רום לכל מאפה, שזה אין לזה קשר לרום וגם לא בטעם, כאילו אין לזה קשר לרום ו...
אין לזה שום קשר, אבל אחד הדברים המדהימים זה שאם אתה רוצה שיצא לך משהו בטעם שסבתא שלך הכינה,
אתה צריך את כל האפיקול ו... כן, אין מה לעשות. ברגרינה. זה את לא מסוגלת, אה?
לא. This is my limit.
This is your limit. טוב.
אני רוצה רק שנדבר על, על אוזני... למה בכלל אוכלים אוזני המן בפורים, בחג פורים?
כן.
מאיפה הגיע המנהג הזה? אז אני זוכרת, אני לא יודעת אם היינו באותו, לא היינו באותו גן, אבל אנחנו בערך בני אותה שכבה, לנו הסבירו שלהמן הרשע היה כובע משולש. אתה זוכר את ההסבר הזה?
אני זוכר.
זה, וזה אגב, היה הסבר שמאוד הניח את דעתי כילדה בת חמש.
נכון.
עכשיו, אבל יש הסבר, שלל הסברים והם מאוד מאוד מרתקים. וההסבר הקלאסי באמת מדבר על המן הרשע, אותו בחור סימפטי, שכאילו בא והסביר לאחשוורוש שצריך להשמיד יהודים ב-127 מדינות מאוד ועד קוש.
כן.
אז בתקופה ההיא היו נוהגים לקצוץ את אוזני הפושעים. יש אפילו משפט במגילה שאומר שנכנס המן לבית גנזי המלך כפוף קומה, אבל וחפוי ראש, אוזניו מקוטפות. ועיניו חשוכות, וזה כנראה מרמז שבאמת קרטו לו את האוזניים, אוקיי? אז בעצם אנחנו אוכלים את זה לזכר האוזניים של המן, זה מאוד מעורר תיאבון אגב ההסבר הזה, אבל יש כמה פירושים אחרים מרתקים לא פחות.
אוקיי.
בשנת 1615, אתה רוצה לשמוע את זה?
מסע בזמן, כן.
בקיצור, בשנת 1615,
כן.
בחור סימפטי אחר, לא המן הרשע, בחור בשם וינסנט, היה הוביל פוגרום ביהודי פרנקפורט.
כן.
הגלו את היהודים מהעיר למשך חצי שנה. אחרי חצי שנה תפסו אותו, החזירו את היהודים לעיר, ותלו אותו בכיכר העיר, את אותו וינסנט, תלו אותו בפורים, אבל מסתבר שגם שם היה נהוג לקרות אוזניים לפני שתולים, וקרטו את אוזניו של וינסנט, ולכן יש איזושהי דעה שאומרת שאולי אנחנו בעצם, המאכל הזה שבאמת אגב הגיע מגרמניה, מקורו. באותו פוגרום ובצהלת היהודים על זה שתלו את וינסנט ללא אוזניים.
לי יש מן המקורות שני תיאוריות אחרות. אחד, שכמו כל דבר במקור העתקנו אותו, בתרבות של הנוצרים אוכלים ביום שישי עצוב לפני פסחה, אוכלים עוגיות משולשות, וקוראים להם אוזני יהודה, על שם יהודה איש קריות שנתלה על עץ, והתיאוריה אומרת שלמחורת העץ צמחה פטריה בצורת אוזן,
אוקיי.
ועל כן קוראים לזה אוזני יהודה לעוגיה הזאת, ועוגיה משולשת, ופשוט היהודים העתיקו אותה, ועם השנים זה באמת נכנס לפולקלור שלנו.
זה אגב מאוד מתאים לפורים, כי בפורים הכל זה הפוך. אז כאילו, אתה אומר, במקום יום עצב, לאכול אותם ביום טוב.
אז זה בדיוק זה. זה בדיוק מה שהם עשו. לפני 400 שנה, אימצו לעצמם את המנהג הזה, אבל הפוך.
נחמד.
ויש עוד תיאוריה.
כן.
לא הרבה יודעים, יש אמונה שאומרת אצל הנוצרים, שהיהודים פים את המצות בפסח שלהם, מדם של ילדים נוצרים. הייתה גם אמונה כזאת לגבי אוזני המן.
אני לא מבינה, מבחינתם אין לנו חומרי גלם, כאילו כל מה שאנחנו צריכים זה רק דם של אנשים אחרים?
שילוב של השטן והרפד.
אוקיי, אז איך זה קשור לאוזני המן?
המחשבה אומרת שבאמת היהודים היו הורגים נוצרים בחג הפסח, כדי להקריב, בחג פורים, סליחה, כדי להקריב קורבן, ומערבבים את הדם בעוגיות המשולשות האלה.
על ההיסטוריה.
על ההיסטוריה.
אתה יודע מה ההסבר אבל הכי פשוט?
כן.
בסופו של דבר?
מה?
וזה הסבר שגם אותי הכי משמח?
כן.
בסוף זה בעניין של מצלול. ההסבר הכי פשוט. מונטש?
מונטשה.
מונטשה בגרמנית.
בגרמנית.
או ביידיש הומנטשן?
נכון.
זה כיס פרג. ואז באמת יכול להיות שההסבר הכי פשוט, זה שזה איזשהו מאפה, שהגיע מגרמניה, ואנחנו יודעים שאוזן המן באמת הגיע מגרמניה, כיס של פרג. ושיכול להיות שדווקא המצלול, ההומנטשן, שאחר כך
גם בעברית
להמן, פשוט התחבר לפורים. ואתה יודע שאני מאמינה גדולה בכוחן של מילים דומות לרמז לנו על המסלול הגיאוגרפי שהן עברו בעולם. אני חושבת שבסופו של דבר זה הסבר שהכי מניח את הדעת.
יש מצב.
נכון?
בארצות הברית קוראים לזה המנס הץ. כאילו קובעי
המן. קובעי המן, כן.
אבל כנראה בגלל התיאוריה המקורית שסיפרת.
והיום קוראים זה המנטשן.
המנטשן.
המנטשן, כן.
כן.
אבל אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על דברים כאלה, כבר אמרתי זה 8 פעמים, שבאמת המקור של המאכל הזה הוא מגרמניה, של הכיסאי פרג. אגב, בפולין בדרך כלל ממלאים אותם באגוזים בכלל. אני רוצה שנייה להתבאס.
למה?
זה, חשבתי על זה בדרך לאולפן, לא כל כך תכננתי לדבר על זה, אבל זה קצת מבאס אותי שאנחנו מדברים על זה, הרי דווקא על אוזני המן. יש בפורים את העניין של משלוח מנות, גם בשביל שהאביונים לא יהיו רעבים, וגם יש את העניין של סעודת פורים, וגם את העניין של אחווה יהודית של לשלוח משלוח למנות.
גם זה תירוץ, סיבה למסיבה.
לכל עדה יש את המאכלים המתוקים שלה, של פורים.
של פורים שהם לאו דווקא
הם ממש לא אוזני המן. יש למרוקאים, יש את השבקיה, ויש את העוגיה הענקית הזאת של הטריפוליטאים, ויש לטריפוליטאים יש גם בוריק מתוק, ולעיראקים יש ערימות של סוגי מתוקים, באמת, יש להם עוגיית תמרים, בבא בתמר כזאת, וסוג של רחדוק, יש מלא. ודווקא אוזן המן הפכה להיות הסימן של פורים. ואני ככה, בדרך פתאום נפל לי הסימן, שאולי אנחנו בעצם רואים לנגד עינינו עוד מקרה של הדרת תרבותית, של
ההגמוניה האשכנזית.
ההגמוניה האשכנזית של השנים הראשונות של המדינה, שפשוט לקחו את המאכל של יוצאי אירופה, וזה הפך להיות סמל החג. וזה עצוב.
זה מוזר, זה מעניין. תקווה שזה גם משתנה עם הזמן.
כן. כאילו אני, אתה יודע, כל העדות ממשיכות במשלוחי המנות לייצר את הדברים שלהם.
לעצמן.
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 אבל בתרבות, הכולל, זה המאכל שתפס. מצד שני יכול להיות שאתה יודע, שבאו אשכנזים ואמרו חמודים, רוב האוכל שלנו כל כך לא טעים. רוטט, ג'לטיני ואפור. סוף כל סוף יצא לנו משהו טעים, אפשר לעשות ממנו סמל לאומי?
ואז הם לקחו ומילאו אותו בפרג. התבלבלו כרגיל ואמרו, אוקיי, מה הדבר הכי טעים שיש? פרג. מה?
הייתה לי תובנה.
מה התובנה?
מאיפה הגיעו אוזני המן? זה זכר למן, המן שאכלו במדבר. הרי אתה אוכל אוזן המן, הפרק נתקע לך בין השיניים תקופה. אתה יכול לצאת למדבר 40 שנה.
אסור לצאת בלי להסתכל במראה קודם, כן?
אז אתה יוצא במדבר 40 שנה, והמן, אולי המן שהיה במדבר, זה בעצם אוזן המן.
שהיה תקוע למן השיניים. קשה לי להאמין, אבל אני זרום איתך, אני זרום איתך.
כן. בקיצור, אז כמו שאתה אומר, תקעו את הפרק בפנים, אבל היום אוזני המן לא רק עם פרק, יש עם כל מיני מילואים, ואני חושבת שזה זמן מעולה לעלות לשידור את אורו חנה, ממאפיית לחמים, ולדבר איתו קצת על הרגלי הצריכה של הישראלים.
יאללה, בואי נדבר איתו.
מה אנחנו אוהבים לאכול?
הלו.
שלום, אור.
אור, שלום, היי.
שלום.
מה העניינים? אנחנו מצוין, והצגנו אותך כבר למאזנים שלנו, אנחנו עם אור אוחנה, הבעלים שותף של מאפיית לחמים, וביקשנו לדבר איתך, כדי להבין קצת את הרגלי הצריכה של הישראלים, כי יש לך איזושהי פרספקטיבה בטוח יותר רחבה משלנו, כמה זמן קיימת מאפיית לחמים?
18 שנה.
מה?
אנחנו 18 שנה אופן.
אני חושבת שאתה הולך להגיד לי 8.
וואו, זה המון זמן, כל הכבוד.
וואו.
עכשיו זה עוד מעט חוגגים.
זאת אומרת שכבר 18 שנה שמייצרים אוזני המן.
ובאותו, מה שמדהים זה אוזני המן ספציפית, זה גם באותו
מקום. וואו, כמה סוגים של אוזני המן יש לכם?
היום אנחנו עושים 4 סוגים של אוזני המן מתוקות, ו2 סוגים של מלוחות.
אוקיי, ואיזה סוגים של מתוקות יש?
וואו, זה אומנם פשוט, אבל כל כך מיוחד. אנחנו מדברים על פרג, אבל את הפרג אנחנו קונים מספק מיוחד שמביא לנו ומוצא לנו זן של פרג כחול שאורי מאוד מאוד אוהב, אורי שף, את השותף שלי. את הפרג הזה אנחנו טוחנים במקום, יש לנו מטחנה ישנה כזו משנות ה-30.
מנואלה?
כן, שבעצם זה שתי אבני שיש שמסתובבות אחת נגד השנייה, ואנחנו טוחנים את הפרג במקום, ויש לי לזה סיבה מאוד מאוד חשובה, אנחנו לא רוצים שזה יתחמצן. מיד שמסיימים את התחינה של הפרק, אנחנו מבשלים אותו בחלב, וזו בעצם המלית פרק שלנו. זה הייחוד שלה. יש לנו שוקולד, שאת השוקולד הוא מין בראוניז שוקולד כזה שאנחנו שמים בתוך אוזן המן. השלישי זה תמרים ואגוזים, שזה תמרים שלמים שאנחנו קוצצים.
זה לא מחית תמרים?
לא מחית תמרים. אנחנו קוצצים תמרים שלמים, עם קצת גרדת לימון ועם אגוזי מלך וכל מיני דברים נוספים שיש שם, יש שם גם סומקו, וזו המלית שלנו של התמרים.
זה קצת לוקח לכיוון המעמול, לא?
זה קצת לוקח לכיוון המעמול. אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה לא מתוק מדי. זה עדיין תמרים, אבל זה לא מתוק מדי.
You had me, את לא מתוק מדי.
כן, לא, בתמרים תמיד זה מגיע לאיזשהו קצה מתיקות, בגלל שזה בדרך כלל מחיות עם סוכר, אז זה מגיע לרמה אחרת של מתיקות. והרביעי והסופר מיוחד שלנו זה המרציפן, שאני חייב להגיד שאכלתי שניים עכשיו. כאילו נערכתי לשיחת טלפון.
זה כבר ב-18 שנה אתם מייצרים את אותם טעמים?
כן, היו לנו כל מיני טעמים שהצטרפו, ועם הזמן או נשארו או ירדו, יש לנו לקוחות מאוד מאוד ותיקים, שמחכים לאוזני אמן חודש לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו בדרך כלל מתחילים מאוחר יותר מכולם, אבל שמחכים ממש לאוזני אמן.
אני השאלה שלי.
כן.
אתם מרגישים שיש איזושהי דרישה עכשיו, מלחמה למי מייצר את הטעם החדש, ממציא את הטעמים מחדש, אני יודע שיש עכשיו טרנד של אוזני אמן מלוכים שנכנס, גם לכם יש אוזני אמן מלוכים.
כן, אנחנו כבר 5 או 6 שנים
כן.
עושים אוזני אמן מלוכות.
שזה הגיע מדרישה, מדרישה של הציבור, או שזה היה איזשהו רעיון שלכם? כן,
כן, הלקוח גם בהמון חגים מתוקים ישראלים, סגנון חנוכה ופורים, יהודים סליחה ולא ישראלים, אבל סגנון חנוכה ופורים, מחפשים משהו מלוח בשולחן, ולא רק את המתוק. ואז מהכיס שלנו, החלטנו שאנחנו עושים אוזן אמן. וזה לא באמת עם המליות של הכיס שלנו, אבל לקחנו בעצם בתקפה עם הלוח, ושמנו בתוכו עם השנים כל מיני מליות, והמליות שנשארו, זה שאנחנו ממשיכים לייצר, זה תפוחי אדמה, שאנחנו לוקחים תפוח אדמה, מבשלים אותו עם קצת בצל, והשני זה בטטה עם גוזי לוז, זה קצת גבינה גלילית.
תגיד, מה ההתפלגות? אבל בסופו של דבר, מה הקהל הישראלי צורך? הוא באמת אוהב את כל האקזוטיקה, את המרציפן, או שהוא נצמד ונאמן לפרק ולשוקולד? או פרק בלבד?
אז זהו, שצד אחד יש נאמנות מאוד מאוד גדולה לפרק ולשוקולד, ואני מדבר על הנתונים אצלנו, אבל המרציפן עם השנים עולה ועולה ועולה, ואנשים יותר מתחברים. בישראל הייתה מין טראומת נכון. מרציפן מאוד מאוד קשה, של הרבה אנשים.
יכולים לצאת ממנה.
הותקפו על ידי מרציפן
סינתטי.
לא מתאים. אני יכול להגיד שעם השנים יש לנו כל הזמן עלייה בלקוחות שאוהבים את אוזן אמן המרציפן, ומתחברים למוצר מרציפן. והטראומה הזאת של אני לא אוכל מרציפן, לאט לאט יורדת.
השאלה שלי, אתה יודע שיש מתחרים, יש, והמתחרים, וואו, כאילו באמת, עושים חגיגת אוזני אמן עם טעמים מטורפים, עוגות גבינה וקרמל ווניל ומיליון טעמים. זה לא בא לכם כאילו להצטרף לחגיגה הזאת? כלומר, אתם יחסית נשארים די קלאסיים.
כן, אנחנו נשארים, אנחנו קודם כל המון המון טעמים שנכנסים לשוק, או בצבעוניות, או בטבעונות, או בכל מיני דברים שאני לא מספיק מבין בהם, ואני לא אוכל לספק בהם את אותה איכות, אז אנחנו פשוט בוחרים לא להיות במשחק הזה, ולהישאר עם הקלאסי והטוב, וכשיש לנו חשק להשתגע, ואני מדבר על אורי, אז למשל הוא עשה לא מזמן את האוזן אמן הגדולה, שנה שעברה הוא עשה אוזן אמן גדולה עם טוטים, שזה כמו גלט עם טוטים בתוכו, ואני מקווה שגם השנה יהיה בימי החג, אז זה ההשתגעות שלנו, לעשות משהו ברוח החג, אבל בכמות מוגבלת, לא עכשיו במסות מאוד מאוד גדולות, כי שאר המוצרים אנחנו עושים במסות, ומאוד מאוד חשוב לנו לשמור על איכות שלנו.
אני גם באמת די מסכימה עם הגישה הזאת, אני אומרת שאם האכל מגיע לחיים שלנו, מגיח לחיים שלו למשך חודש בלבד בשנה, אז שיהיה כבר כמו שאנחנו זוכרים אותו, מה צריך את כל
ההשתגעויות? אוכל בזיכרונות.
אוכל בזיכרונות, כן. טוב, תודה רבה לך. אור אוחנה, שהיית איתנו, נחכמת. עכשיו אנחנו יודעים מה ישראלים אוהבים.
היה מתוק. תודה, להתראות, ביי.
יאללה, שיהיה פעם
לך.
תודה.
אז בוא תספר לי, לוקסי, אמרת לי שאתה חייב לספר לי איזה שיש...
לא,
איזה טעמים מטורפים יש השנה.
כי באמת, מאפיית לחמים נשארים סולידים וקלאסיים, ונראה לי בגלל זה חלק מאוד גדול מההצלחה שלהם, שאנשים, כמו שאמרנו, אוהבים זיכרונות, באים, אוכלים את האוזן אמן עם הפרק, או מי שגדל על אגוזים, שקדים, טעים מאוד, כאילו, וזה סוגר להם פינה.
אני אגיד לך, אני גם חושבת שהם, ברגע שהמקום מצליח, הוא לא צריך גימיקים, לא צריך לבלוט בכתבות בעיתונים ודברים כאלה, פשוט לעשות מוצר טוב.
יפה, אז אמרת גימיקים, בואי אני אספר לך קצת מה קורה בשוק השנה. המתוקה עושה אוזני אמן עם פטל, עם מכוסה במרנג ורוד, עם מקרונים, עם חלווה קפה, עם שוקולד פאג'.
הכל ביחד? לא.
לא, לא, כל מיני.
חמוד, תשים פסיקים.
כל שתי מילים שלי זה אוזן אמן, זה לא נגמר. יש להם בצק שמנוקד בפרק, בתוך הבצק, לאוזן אמן פרק שלהם, עם מרנג וסוכרות צבעוניות, עם מחית שווית ותאי מצ'ה. כן, זה, אוי, זה פרצוף. רולדין גם, את יודעת, משתגעים תמיד עם הטעמים שלהם לפני החגים.
אולי נשאר להם מלאי מהסופגניות, הם לא ידעו מה לעשות איתו, דחפו אותו לתוך הזמן.
אני לא יודע, ריקות האוכמניות, ריקות הלימון, גבינת עיזים וריבת בצל.
אתה יודע מה הבעיה עם כל הטעמים האלה?
זה לא אוזני אמן.
א', זה לא אוזני אמן. ב', אתה מגיע, ואז אתה אומר, יו, אני חייב לטעום גם וגם וגם. אם יש רק שני טעמים, אתה טועם, וזהו. אבל אם יש עכשיו 10 טעמים, אתה רוצה לטעום את כולם.
את קונה 2 מכל אחד, ואתה עם 20 אוזני אמן במקום 4.
כן, אז זה לא רק עניין באמת של להופיע בעיתונות, אלא גם למכור יותר, כי הסקרנות האנושית, הפומו, ה-fear of missing out, גורם לאנשים לקנות יותר מבחר.
אני אגיד לך שבמהלך התחקיר שמעתי על אוזני אמן במילוי טונה משימורים, כן, עד לשם זה הגיע.
אין לי מה להגיד על זה, רק...
אני לא יודע מה עדיף, פרק בשיניים או ריח של טונה?
אחרי שאכלת אוזן אמן.
אחרי שאכלת אוזן אמן.
אתה חושב על אוזן אמן במילוי טונה כשאתה לא מוכן לזה נפשית, שאתה חושב שאתה הולך לאכול משהו מתוק וזה מה שאתה חוטף.
וואו.
טוב, בסדר.
יכול להפיל בן אדם.
אני פשוט שמעתי לזה אוזן אמן במילוי עוגת גבינה, אני אפילו לא זוכרת איפה קראתי עם זה. אני אוהבת קלאסיקות, אני מאמינה בזה שמאכלים שמפציעים לכם מדי שנה, כיף לאכול אותם בצורה מסורתית. כמו שאני לא אחליף את הביצה הקשה בצלחת פסח בסלט ביצים. ככה, זה הקלאסיקה, אני אוכל את הקלאסיקה.
כן, אמא שלי אוהבת אותך מאוד, היא גם דוגלת חזקה בקלאסיקות. פעם אח שלי עשה ליל הסדר, אני סותר רגע מהנושא, אבל הוא עשה ליל הסדר מקסיקני. כמו הסרטון של אח של הארוחה המקסיקנית כזאת, אמא שלי כמעט חטפה שבץ, אבל עמדה בגבורה בכל הערב.
וואו.
חזרה הביתה, מאוכזבת מאוד.
ברור, אפשר בלי גפילטה, אלא אם כן זה הגפילטה בטורטיה.
לא.
טוב, בוא נפרק את אוזן האמן לגורמים.
בואי, צריך להתחיל בבצק נראה לי.
אנחנו חייבים להתחיל בבצק. הבצק של אוזן האמן, אני חושבת שגם, אני מאוד שמחה שנפגשנו בשבוע שעבר לקראת התוכנית הזאת ואפינו.
היינו בסשן אפיית אוזני אמן, שנסתבכתי איתו, ואת צחקת עליי שאני עושה מה? מה אמר?
מה?
שאני עושה גיוזות. גיוזות אמן.
זה היה רגע מקסים, העניין הזה. קודם כל, באמת לקחנו את המתכון של סבתא שלי, סבתא חיה, שאני מאוד אהבתי אותה, וחיכינו כל השנה לאוזני אמן שלה. וקרו שני דברים מדהימים בזמן האפייה. א', באמת ששוב גילינו כמה אוכל, כמה טעם מחזיר זיכרון ונוסטלגיה, כי לקחנו את המתכון שלה ולא ידענו אם הוא יצא, היה לנו רק את רשימת המרכיבים, לא היה לנו אופן
רשימת
הכנה.
רשימת המרכיבים, ועוד בכתיבה שלי כתבה את זה לפני 50 שנה, כן. עם אחד אבקת אפייה, אחד תמצית וניל, לכי תדעי מה זה אחד.
כן, האם זה קפה, האם זה כפית, כן. האם זה חבילה.
קשרתי אלייך ברד וחלחלה, האם כוס קמח של פעם זה כוס קמח של היום?
ומה עניתי לך?
בדיוק.
היא הייתה
אשתו. סבא שלי היה שף.
היא הייתה אשתו של שף, היא מדדה את זה בכוסות מדידה.
כן.
שזה אגב שקר, היא מדדה לי בכוס קפה שלה. אז זהו, ואז אורן הכין את הבצק, ואז אורן רידד אותו על השיש, וכתוב סינג'רתי את אורן.
כן.
אתה קפצת לרגע הכיפול בעצם, שהכיפול של אוזן אמן היה מדהים, לראות את ההבדל בין, באופי שלך ואופי שלי.
בהכל.
כן.
אגב, ורואים את זה במיוחד באוזני אמן. אפרת לקחה נגלה והלכה לשולחן אחר, לא היה מקום, אני עשיתי את זה על השיש במטבח, ואז היא באה אל, נופלת, מתפרצת בצחוק על הרצפה.
לא, הוא עשה גיוזות, אוקיי? הבחור עשה גיוזות.
לא, אני פשוט צוותתי את הקצוות כדי שזה יחזיק, כי אני לא הבנתי את הפטנט הזה של המים. כן שמים מים, לא שמים מים? אני לא רגיל ששמים מים בבצק פריך כדי להדביק אותו.
אז באמת לא שמים מים, ובוא נדבר קצת על הבצק. אני כמעט ניסיתי להטעות אותך שם ולא הצלחתי שם.
לא הצלחתי.
אז בוא נדבר שנייה על הבצק של אוזני אמן, כי זה עליהם יקום ויפול דבר. עוד הרבה לפני המילוי, זה אוזן אמן בסוף זה הרבה בצק פריך עם מעט מילוי.
זה מה שאני לא אוהב באוזן אמן, שאת אוכלת גוש של חנק, ויש גם קצת טעם בקצה.
ולכן אורן שם המון מילוי בתוך כל אוזן אמן.
אפרת שמה קצת.
כי כל המתכונים אומרים לשים חצי כפית עד כפית שטוחה בשביל שהאוזן אמן לא תתפרק. מה אתה עשית? הוא דפק בפנים, סליחה על הביטוי, כפית קדושה.
ומערכת
זה כמו גיוזות עם שוונצים כאלה לצדדים בשביל שהמילוי בעצם יגיע לכל קצוות אוזן האמן.
נכון, שיהיה טעים.
הטכניקה שלך היא הגיונית, היא רק לא מסורתית.
היא לא מסורתית.
היא לא מסורתית.
וגם הצורה שמתקבלת עקב זה.
אצל סבתא חיה זה לא היה עובר.
ואז רגע, ואז הלכנו לשולחן שלך, להסתכל על אוזני האמן שלך, והם פשוט יצאו אוזני אמן מדויקות.
כן.
ואת אחת של ההופעה.
כן.
ואז אני הלכתי במבוכה עם ראש. כאילו כן. נפול לחזרה למטבח ובשקט.
ובשקט.
5 דקות אחר כך הלכתי הביתה.
אז זה אגב הדבר השני שלמדנו, ואני חייבת שנייה לפני שניכנס, נחזור לעניין הבצק, שנורא הימם אותי, ויצאתי עם איזושהי הצפה רגשית קצת מיום האפייה הזה, זה כן, כי עשינו שליש כמות, כי אמרנו זה לא הגיוני, המתכון של סבתא שלי זה קילו קמח.
קילו קמח.
שזה יוצא מזה בערך 140 אוזני המן.
וואו.
ואז בעצם בערב כשההורים שלי באו, כי הם אמרו, אנחנו חייבים לטעום את האוזני המן של סבתא חיה, כן. אמא שלי אמרה לי, את מבינה שהיא עשתה כזאת כמות, כי באמת כל פורים הייתה מחלקת לכולנו אוזני המן, שהיא בעצמה אפתה. ותקשיב, 140 אוזני המן זה בערך 7 תבניות. הבחורה פתחה מפעל בבית.
אני עצמי עמלתי על נושא אוזני האמן איזה שעה וחצי לדעתי, בתוך אתמול.
כן.
אז לעשות פי 3? תראו.
כן, אני חושבת שזו הסיבה שכלכלת אוזני האמן כל כך מצליחה לפני החג הזה, כי זה באמת המון המון עבודה.
המון פרחה, המון פרחה.
שיש בזה היגיון, כי במשלוח מנות נתינה ואתה אמור להשקיע, אבל בוא, יש גבולות, אנשים עובדים. אז הבצק. הבצק אמן, אנחנו אומרים כבר פעם רביעית שזה בצק פריך, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי יש ז'אנר שלם של אוזני אמן שמבוסס על בצק שמרים פריך.
מאיפה מגיע הז'אנר הזה?
לא יודעת.
הוא עדתי כאילו?
כן, גם זה מגיע מהמטבח האשכנזי.
כן.
זה דומה קצת לבצק לעוגות פרגה, אלא...
רולדות.
הרולדות. עכשיו, אם באמת אנחנו מסתכלים על המתכון, ואתם רוצים לדעת אם המתכון טוב או רע, פשוט... לכו למתכון של הבצק פריך שאתם סומכים עליו.
כן, מה זה משנה מה הבצק במתכון? תעשו את הבצק שאתם אוהבים.
כן,
וזרמו איתו.
בדיוק. אני תמיד אומרת, אם אני צריכה לקחת מתכון אחד שאני יכולה לדעת שהוא מעולה, אז המתכוני בצק פריך של מיקי שמו ושל אוגיונת.
כן.
שניהם ממש ממש מעולים.
מיקי שמו הקונדיטור ואוגיונת הבלוגרית.
כן. זהו, אז זה דבר ראשון שהייתי עושה. ומה שכן, אתם כן יכולים לשחק עם טעם של הבצק. יש אפשרות. על אף שזה בצק פריך, אנשים נורא חוששים לגוון באפייה. נכון? בבישול אתה אומר למישהו, תשים...
היה לי סלרי, היה לי זה, הוא מוסיף.
מוסיף. בבצק זה מפחיד.
נכון.
כי זה יכול באמת לשנות את כל המאזן העדין בין שומן לחלבון וכו וכו. מותר, אבל פשוט צריך לעשות את זה בצורה חכמה. כלומר, אם נגיד אתה רוצה אוזני אמן שוקולד, אז אתה פשוט יכול להחליף שתי כפות קמח, נגיד, בשתי כפות קקאו.
ואז הם יוצאות חומות.
ואז הם יוצאות חומות.
יפה.
אם אתה רוצה קצת טעם של שקדים או אגוזים, זה בסדר להחליף כמות קטנה מהקמח, נגיד 3-4 כפות, בשקדים תכונים או אגוזים תכונים, זה ייתן לך קצת טעם כזה. ותמיד אפשר להוסיף קצת תבלינים, נגיד קצת קינמון, קצת הל.
ובגרסה המתוקה, במסע המלוכה אפשר להוסיף זוהי כוסברה, קימל, למי שאוהב. עם תפוחי אדמה...
נכון, קימל, כי לא נתקע לכם מספיק פרק
בשיניים. כי לא נתקע, בדיוק, לא, צריך לעבוד על האנשים עד הסוף. אם אוכלים אוזני אמן, שירגישו שאכלנו אוזני אמן.
כן. דבר אחד שכן חשוב להגיד, לגבי החמאה. אני מבחינתי אין התחליף. כלומר, אם אנחנו רואים מתכונים מפעם, וגם המתכון של סבתא שלי...
תמיד, תמיד, תמיד יהיה כתוב מרגרינה.
תמיד יהיה כתוב מרגרינה, שהיא באמת מוצר מעובד, שמחזיק נהדר באפייה. הרבה יותר קל לעבוד עם מרגרינה מאשר עם חמאה. אבל כלל האצבע של התוכנית הזאת זה שחמאה, שסליחה, מרגרינה, היא מחוץ לתחום whatsoever, לא נכנסת הבית. אתה יודע, אנשים ששומרים על כשרות, אז מרגרינה היא פתרון חשוב עבורם. אבל אין, לא. ובצק פריך אי אפשר להכין עם שמן. אני כן יודעת שיש אנשים שמכינים עם שמן קוקוס.
כן, זהו, זה...
אבל אז יוצא אוזני אמן קוקוס.
הקוקוס נורא נורא עדין, ואם כן. מוסיפים לזה את המילואים המתוקים החזקים, כמו פרק, כמו שוקולד, כמו אגוזים וצימוקים, בקושי מרגישים את זה, וזה אפילו לדעתי קצת מוסיף. טבעונים עושים את זה עם שמן קוקוס, וזה תחליף נהדר לכם.
הוא עדיף, והוא בטח עדיף על מרגרינה.
בטוח, כן.
עכשיו, כמה טיפים לעבודה על בצק פריך, כי פשוט אין לי ברירה, ותכף יגיע זמנו של אורן לדבר על פרג. בצק פריך, קודם כל מכינים אותו במעבד מזון, ולא במיקס. פולסים קצרים, אפשר גם במצבעות הידיים, אבל צריך לקרר את הבצק ממש טוב, שגומרים לעבוד איתו. עובדים עם כל החומרים קרים. השלב הכי מסובך בבצק פריך זה הסבלנות שצריך, כי צריך לקרר אותו אחרי כל שלב ושלב. כלומר, עשית את הבצק, תקרר. רידדת, תקרר. קרצת עיגולים, תקרר. מילאת, יצרת אוזני אמן, תכניס למקרר ל-20 דקות לפני שאתה מכניס לתנור, אחרת ביי ביי פריחות.
ביי ביי פריחות. מה שקורה זה שהחמאה, מתפרטות החדר, מתרקחת. פשוט נוזלת. נוזלת החוצה, ואין לנו את האחיזה הזאת.
עוד כמה טיפים קטנים. תמיד כתוב במתכון שאחרי שעושים את הבצק הפריך, אז לעשות ממנו צורה של כדור, ולהכניס לפריזר ל-10 דקות או למקרר לחצי שעה. אל תעשו כדור. לעשות עסקית.
כן.
זאת אומרת עסקית, כי זה חוסך כל כך הרבה זמן בעיבוד אחר כך, בעלישה.
שיותר שטוח.
כן.
שטח פנים יותר גדול, מתקרר יותר מהר.
נכון. הרידוד אגב, כמו שאתה עשית אתמול, וזה באמת טיפ מאוד מאוד חשוב, לא על השיש, בין שני ניירות אפייה.
כן. מקומחים היטב, אבל
כן,
תני לי לראות אפייה. נורא קל כאילו להרים, להזיז, במיוחד בבצק כזה שאת כל הזמן רק מתעסקת בלהזיז אותו מקום.
כן.
את קורצת עוגיות, עיגולים, את מעבירה אותם, את קררת, מוציאה, מכניסה, זה מאוד נוח.
מאוד נוח, כי אתה נהיה רפי, אתה באמת יכול להרים, לשים את תבנית ולפיו לדחוף למקרר לקירור. טיפ שלי, לא לשים יותר מדי מילוי, אורן כאמור אתמול עבר על החוק הזה. וזהו, זה הטיפים שלי לאוזני המן, זה 20 הסנט שלי על בצק פריך.
אז דיברנו על הבצק, אבל מה עם המילואים? את פולניה.
אני פולניה.
מהמגזר שעושה גוזי מלך וצימוקים.
כן,
אצלנו. זה היה המילוי שעשינו אתמול.
זה המילוי שעשינו אתמול, וזה באמת המלית הפולנית הנפוצה, זה אגוזים וצימוקים.
אז אני לא כל כך זוכר את הסיפור הזה, גם אני פולני, אבל הפרג, כאילו, מאוד מאוד חזק אצלי, ואני דווקא מאוד מאוד אוהב פרג, אז אין לי עם זה בעיה. אני חושב שיש מלא אנשים שלא מסוגלים בכלל להתקרב לפרג, אלא אם כן הוא באוזן המן.
כן. זאת
אומרת, הוגעת פרג, הם מתחלחלים.
אתה יודע, פרג זה דבר טעים, הבעיה אצלו היא לא בטעם, הבעיה היא בטקסטורה. כלומר, באופן כללי, אני בכלל חושבת שאנחנו הרבה יותר משאנחנו אוכלים עם חוש הטעם, אנחנו אוכלים עם חוש המישוש בלשון שלנו, בחך שלנו.
טקסטורות.
טקסטורות זה דבר כל כך חשוב, ופרג יש לו טקסטורה בעייתית.
או כיפית, תלוי אם את אוהבת את הטקסטורה הזאת, לא הרבה אוהבים.
אי אפשר להישאר אדישים לטקסטורה הזאת.
קשה.
זה לא רך וזה לא קרנצ'י, שזה, אתה יודע, שני הקצוות של טקסטורות הכי אהובות בעצם.
כן.
זה משהו שבין לבין, זה גרגרי, זה באמת נתקע בין השיניים, זה מחוספס. לא מובן מאליו לאהוב פרק.
שדרך אגב, כשאוכלים חלה עם פרק או לחמניה עם פרק, אנשים אוכלים את זה בכיף, זה עדיין נתקע בשיניים.
אתה יודע, זה מפוזר כאילו מלמעלה בקטנות.
אני חושב שהרי מה השיטה? בדרך כלל, כמו שאור אמר, לוקחים את הפרג, תוכנים את הפרג, ומבשלים אותו בחלב רק כדי לרקח אותו, ואז באמת יש עיסה שהיא יחסית לא קשה, קרנצ'ית, ולא צריך לפזר אותה. זה מה שאני אוהב.
תראה, אני מאוד מאוד אוהבת פרג באוכל מלוח. כלומר, יש לאסף דוקטור מנה מטורפת בדוק של קולרבי צלוי, שהוא יוצק עליו שמן זית ומפזר גרגירי פרק בדיוק בשביל הנקודות קראנצ'ה האלה, קראנצ'ות הקטנה. זה אני אוהבת, אבל כן, פרק כמסה, אני בצד הלא אוהב, ולכן אמרתי לך, אורן, בחלק של הפרק בתוכנית?
דבר אתה. מה זה פרק?
צמח הפרג.
צמח הפרג. לצמח קוראים פרג, מה שאנחנו רואים בגבעות שאנחנו הולכים, שדרך אגב, אם רואים באמת גבעה שצומחים עליה הפרחים האדומים האלה, זה אומר שהקרקע מאוד פוריה.
באמת?
באמת. זה איכות לרמה גבוהה של הקרקע. מה עוד מיוחד בצמח הזה? שהזרע הזה, הפרק שאנחנו אוכלים, יכול להישאר חי במשך 8 שנים בקרקע, מבלי לנבוט. יש לו שרידות מאוד 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 גדולה.
באמת?
באמת. לא ידעת.
לא.
והרי מה אנשים כאילו פרק, אופיום... זה לוקח אותנו ישר לשם.
כן, כי מצמח הפרג מייצרים את האופיום. מאיזה חלק שלו אגב מייצרים את האופיום?
מהאלקט, הפרי היבש לפני שהוא זה, שוברים אותו, סורטים אותו, יוצא ממנו השרף, ומהשרף הזה מפיקים את החומר, בכלל לא מהזרעים.
אז כלומר, הפרג שאנחנו אוכלים לא זהה לחלק של הצמח שאותו צורכים כסם?
לא. אבל... חומר פעיל, האופיום, קיים גם בזרעים, וזה טיפ מאוד גדול לכל מי שנוסע לחול. אז בסינגפור, למשל, אסור להכניס פרג, רק בגלל העניין הזה, וזה בסכנה בעונש מאסר. כל מי שעושה בדיקות סמים, חיילים, או אני לא יודע, אנשים שעובדים בארגונים גדולים, שמדי פעם ככה עושים בדיקות רנדומליות, תדעו, אתם אוהבים בייגל עם פרג? יש סיכוי עצום כאילו שבבדיקות יצא חיובי, לאופיום.
לא ידעתי, גם את זה.
לא ידעת את זה?
לא.
הלך.
ברגע שאני חושבת, ויודעת שהחלק שממנו מייצרים את הסם, לא זהה לחלק שממנו מייצרים את חומר האכיל, אז לא חושבתי שיש גם איזשהו דמיון סמנים שמוצאים בדם.
חד משמעית, נראה לי בסיינפלד אפילו עשו על זה פרק אחד עם אליין. אני עוד יודע להגיד לך על פרק שבאמת, למה תוכנים אותו? כי באמת אי אפשר לאכול אותו שלם, הגרעין עצמו, הסדרה הזה הוא קשה מאוד, ולכן תוכנים אותו. אבל מה קורה? ברגע שתוכנים אותו, ששוברים את הקליפה החיצונית של הגרעין, שמנים שבתא, ופרק לדעתי יש כמעט 50% שומן, כמו באגוזים, השמנים שבתא מתחמצנים.
כמו בווגיו.
כמו בווגיו. יש אנזימים שנמצאים בגרעין הזה, והאנזימים והחומצות שומן ביחד פרקים, וזה גורם לטעם המר. ולכן אחרי שטוחנים פרק, או שישר מעבירים אותו למקפיא, כדי לעצור את התהליך הזה, או שישר משתמשים בו. והיום בכל סופר אנשים הולכים וקונים פרק תחון. וזה פרק שישב מי יודע כמה זמן בסקית הזאת, ובסופר על המדף, ועד שהוא יצא מהמפעל, לפעמים חודשים, והוא תמיד ימר. ואז אנשים מקבלים את הטראומה של פרק, זה מר, אני לא אוהב.
אז בעצם צריך ללכת לחנות תבלינים ביום שמתכננים לפוט אוזני המן.
נכון.
ושיתכנו את הפרק במקום, ומיד לרוץ למטבח ולהכין.
או לרוץ למטבח ולהקפיא את הפרק הזה, ואפשר להשתמש בחרק.
אולי צריך לבקש גם שיארזו אותו בוואקום.
כן.
כדי להפחית את החשיפה שלו לחמצן.
והגרגירים, יש להם גוון כחול, שמת לב פעם?
כן.
את יודעת על מה אני מדבר?
חלחל כזה. חלחל כאילו, כזה. כמו שחור סיני שצובעים את השיער.
בדיוק.
צער עולמי.
אז אני אפיל לך עכשיו את הלסת. הגרעין עצמו הוא חום. הוא לא כחול. יש כל מיני שכבות של חומרים על הגרעין, אחד מהם זה גבישי סידן אוקסלט, קלציום אוקסלט, זה מחזיר את האור כחול, אבל הצבע האמיתי הוא חום.
זה כאילו גביש שבעצם זה הגוון שלו. אגב, הפרק אגב, מה שאני כן יכולה לספר לך, שהוא, אם מדבר קצת על ערכים תזונתיים, דיברת על זה שיש בו 50% שומן, הוא מאוד מאוד עשיר בסידן. בסידן גם שמאוד מאוד זמין לגוף, אז במובן הזה הוא מאוד בריא, וגם יש בו הרבה מגזרת של מגנזיום. אז בקיצור, יש לו איכויות.
יש לו איכויות בריאותיות, אבל הוא נורא שמן. אז צריך במסורה, לדעת כאילו, להיות מודעים לדברים האלה.
קופץ לי ישר, כאילו איך שאומרים שיש הרבה שומן, וזה, אז מה? אז מה?
אז מה?
כי אנחנו באג'נדה ששומן איכותי, הוא בריא, מה שלא בריא, זה פחמן. ואז כדי להבטיח שזה לא יהיה בריא, עוטפים את הפרק בבצק פריך, אבל שגם הוא בריא 50.
הופכים אותו לסופר סופר בריא, בכך שיש בו בצק פריך מסביב.
אבל גם בצק פריך זה המון חמה, אז גם זה יחסית שמן. קיצור, הגענו למסקנה שאוזן המן זה בריא. טוב, זה מאוד עניין אותי מה שסיפרת לי על הפרק.
את רוצה שאני אספר לך 5 עובדות על פרק שלא ידעת?
בטח. 5 דברים שלא ידעתם על פרק.
אומרים השומרים, השומרים?
על מי אתם מדברים?
סומריטנס, העם של פעם.
שומרונים כאילו?
לא. שומרים.
אוקיי, שומרים.
הם היו הראשונים לגדל פרק, וכמובן בשביל לייצר את הסם, את הסוטול, יש ציורים עתיקים שמעידים על כך. בתרבות המודרנית...
איך הם מזיהו את זה? ציורים עקומים לגמרי?
כנראה ציירו את הפרח.
פסיכדלי?
פסיכדלי, כן. בכל מיני גוונים. מאדום ועד כחול.
זה בעצם המין האנושי שנכחד עקב אודי?
הם לא קיימים היום. אבל קחי את הסקאלה השנייה, בואי נגיע לעתיד, 2019, סדרה אהובה על כולנו, משחקי הכס. אז בסדרה משחקי הכס, יש תרופה שנקראת מילק אוף דה פופי, שזה חלב זרעי פרק. למה? מה קרה?
מילק אוף דה פופי.
מילק אוף דה פופי.
עכשיו הבנתי למה אנחנו מדברים על פרק בתוכנית. מי זה פופי? אתה יודע מי זה פופי? זה הגרילמן של ג'סמינו.
מה?
לגרילמן של ג'סמינו.
קוראים פופי?
שזה הפיטה שאני הכי אוהבת בעולם.
נו.
קוראים פופי. עכשיו
ג'סמינו,
אני הרבה יותר מחבבת לפרק.
זה מקום שעושה פיטות עם קבבים ושאר בשרים רטעימים ברחוב אלנבי בתל אביב.
נכון.
למי שלא יודע, לא כולם יודעים מי זה ג'סמינו.
בסדר, אבל זה הפיטה הכי טעימה בעולם. כן, עכשיו, סליחה, אתה יכול להמשיך. עובדה מספר 3.
אני אתן לך עוד 2 עובדות קצרות.
כן.
שבכל צמח של פרק יש, לא תאמיני, עד 60,000 זרעים. כל צמח.
וואו.
שזה מספר קצת פסיכי.
נכון.
ושבתעשייה משתמשים בשומן הפרק כדי לייצר לקות וצבעים לעץ. ותחשבי על כל רהיט שיש לך בבית, יש מצב כאילו שצבעו אותו בהקשר לפרק.
וזה לא החלק ממסל.
וזה לא החלק.
אוקיי, יפה מאוד. החכמתי.
כן.
יש לך עוד עובדה שאתה רוצה לספר לי הפרק?
אני יכול להגיד לך שהציור על שטר $20 קנדי הוא פרק.
זה נפוץ שם?
כנראה שכן, עד כדי כך.
מקסים.
אוהבים פרק. פרק ומייפל.
איזה אומה חסרת בעיות הקנדי, מה?
אוי, הלוואי עלינו.
לגמרי.
שזה יהיה הצרות שלנו.
טוב, אני רוצה לספר לך.
כן.
מכיוון שאני כבר באמת מתחילה להיות רעבה, מאוד, ועכשיו הזכרתי את פופי, ובאמת אני לא יכולה יותר. אני רוצה לספר לך משהו טעים שאכלתי השבוע. ובכן, אני השבוע, היה יום הולדתי.
מזל טוב.
ולכן אתם נמצאים כאן בסכנה שבה אני אתחן את אוזניכם עד סוף התוכנית וספר לכם דברים טעימים. לא, לא סתם, אני אבחר דבר, שני דברים טעימים שאכלתי השבוע.
שני דברים, כי אני ראיתי את האינסטגרם שלך והבנתי שהייתי משהו כמו 19 מקומות. באותו יום? לא. ואז המשכת למחרת בבוקר?
לא, האמת שהייתי לא ב-19 מקומות, הייתי בעיקר במקום אחד ולא קמתי 9 שעות. ישבתי בבסטה. ואני רוצה לספר על מנה שטעמתי שם, כי מה שקרה זה שישבתי בבסטה עם שולחן שהיה בטבעונית, ובדרך כלל שאני הולכת לבסטה אני בוחרת לאכול בעיקר דגים ופירות ים, שזה דבר שאני הכי אוהבת שם, אבל כיוון שהייתה טבעונית בשולחן אז הקפדנו להזמין כמעט את כל האלמנות הצמחוניות, וכך נחשפתי
לראשונה בחייך.
לא לראשונה בחייך,
אבל לכזה התקפה של מנות טבעוניות.
אוכל נהדר ממש, הייתה שם פסטה עם פטריות מורל ושמנת, כאילו פטוצ'יני אלפרדו הכי טעים שאכלתי, היה מקסים. והמנה השנייה הייתה מין טורטליני ארטישוק, שהייתי שמחה להגיד לכם, אני אעלה את התמונה שלו. אני לא צילמתי, לא ציפיתי שזה יהיה כל כך טעים. אתה מכיר את זה שאתה לא מצפה ואתה לוקח ביס, ואז אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, נחשפתי לדוכן חדש בסרונה מרקט. אמנם אני היועצת הקולינרית של סרונה מרקט, אז מיד תחשבו
גילוי ש... גילוי נאות, גילוי נאות.
זה גילוי נאות, כי ישר יחשבו שאני מנסה כאן לפרסם אותם, אני לא מנסה לפרסם. אני פשוט באמת באמת חושבת שזה טעים בצורה בלתי רגילה. יש דוכן חדש שנקרא ג'ונם.
ג'ונם.
ויש בו כמו לחמג'ון כאלה, כמו של הטורקים, מין מאפה בצק ששמים עליו כל מיני טופינגים.
כן.
וזה שתי בחורות, ממש חמודות, זה דוכן שהיה בשוק הקרמל והם עברו למרקט, וסתם שתבין, הסלט שם זה סלט של גרגר נחלים. אין מיונז, יש היולי בזיליקום שהם עושות לבד, את הטחינה הם עושים עם קורקום וקארי, כאילו הכל כזה, יש לו פינסים. זהו, אז זה היה ממש ממש טעים.
איפה הם יושבות בשוק?
באמצע.
באמצע?
באמצע, מרכז המרקט, ממש. ממש דוכן מוצלח.
אתה ישמע מה אני אכלתי טוב השבוע?
אתה בדיאטה, אכלת טוב השבוע?
לא. גם השבוע לא אכלתי שום דבר מעניין, אז אני שמח שיש לנו את הפינה הקטנה של מה אפרת אכלה השבוע.
כן, זה תמיד, כשיצרנו את התוכנית אמרנו שזה תהיה פינת מה אכלנו טעים השבוע.
לא, יבוא יום ואני אהיה חטוב וחתיך, ואז מדי פעם, גם אני אשתתף בפינה שלך.
בינתיים בואו נשתתף, לחיים,
לחיי הדיאטה שלך. לחיי הדקיר יש.
לדיאטה
מולה. לג, לג, לג.
אני רוצה עכשיו שנדבר על אוזני המן מלוא. כי אני הכי בעד. אז זה ברור שאני רוצה שנדבר על זה. אתה יודע, איך הוא אמר אור כשראיינו אותו?
כן.
זה הבצק של הקיש, לא המילואים כן. המדויקים של הקיש, אבל זה כן, זה קיש.
עשינו קיש בצורת אוזן המן.
זה קיש משולש וזה גיוני, כי כשאתה לוקח קיש, אתה לא יכול לאכול אותו ביד אחת, נכון? אתה צריך מזלג. זה דרך נהדרת לארוז קיש. זה דבר אחד.
צריך להקפיד, והם מקפידים, כי ראיתי את זה באוזן המן שלהם שאכלתי, שפה באמת צריכים לפוצץ מילוי, כי אחרת באמת זה לאכול בצק עם אישות מלמעלה, אבל הם ממש מפוצץ.
עכשיו, אם אנחנו כבר... זה... סטינו מאוזני המן המתוקים, הגענו לעולם המלוכים, אז בעצם נשאלת השאלה, למה לא לאכול כסמן לאוזניו של המן, שהיו לו אוזניים משולשות, מסתבר, לאכול כל מיני דברים משולשים. כאילו, פטייר למשל, זה גם סוג של אוזן המן, הפטייר שבא מהמטבח הערבי, וזה אותו משולש שמלא בדרך כלל בטרד, בבצל, בסומק וכאלה.
או סמוסה של ההודים?
למשל, שזה נהדר.
שהיא פריחה שחומה וטעימה מאוד, וגם משולשת.
למשל, ואתה יודע, אפילו, אגב, לנוף התמנה, יש מתכון לבצק לפטייר מטורף, הוא נמצא גם באתר שלי, היא עושה בצק שמרים ב-10 דקות, תפיחה של 10 דקות, משהו מטורף.
היא זכתה במאסטר שף, למי שלא מאוד כאן, נכון?
קוקסים, אני חושבת שמי שמקשיב לנו זה גם אנשים שצופים במאסטר שף.
אני מאוד מקווה, שצרקת את השם שלה כאילו כולם מכירים.
איזה נעים דרופינג עשיני עושה היום, אה?
ממש, היום? כולם חברים שלי העירו לי על התוכנית של האוף.
ש?
שעשיני עושה כל שנה לפריז. איזה חצופה.
מה, פותחים עלי עין?
פותחו עליי חיים. מה, אני כל שנה אני טסה לפריז.
א', אני לא שמחה עם זה, אוקיי? זה כמו שיש אנשים שפעם בשנה צריכים לעשות איזושהי בדיקה רפואית והם חייבים להגיע.
כן.
זה לא נשלט, אני חייבת להגיע פעם בשנה
לפריז. חייבת להגיע, מחכים לך.
אתה יודע כמה פעמים אני אומרת לעצמי, די, השנה אני נוסעת למקום אחר ואני לא יכולה. זה ממש געגועי פריז, זה מתעורר לי בפנים. אני חייבת להגיע, אני בגעגוע. עכשיו, אני בשנים האחרונות גם משתדלת להגיע יום לפני שותפי למסע, כי אני צריכה איזשהו יום של...
שלך.
לנשום בפנים, כי התגעגעתי. אז אין מה לקנה בי.
אין מה לקנא באישה שנוסעת פעם בשנה.
בקיצור, אז מה שתחלתי להגיד, אפשר באמת לקחת את הבצק הזה של נוף, אפשר למלא בפנים גם בשר טחון, וכמו לחמג'ונים קטנים. אם אנחנו כבר הולכים על אוזני המן מלוחות, אז בעצם זה פותח לנו עולם שלם, הרבה יותר רחב, וזה כאילו מחבר אותי גם לנושא הבא שלנו בעצם.
שהוא.
וזה הכל מתחבר לי, כל התוכנית הזאת פתאום מצליחה להתחבר לי. נכון? דיברנו לפני, בתחילת התוכנית, זה נראה חמש דקות, אבל זה בתחילת התוכנית, על הדחיקה של המאכלים של היהודים מארצות ערב, מהתרבות של חג פורים.
כן.
אז אנחנו באמת, אולי חלק מהתפקיד שלנו זה בתוכנית כזאת של שעה, להחזיר למרכז הבמה את המאכלים האלה של העדות האחרות.
תני לי דוגמה למאכל כזה.
העיראקים, הסמבוסק של העיראקים.
סמבוסק של העיראקים?
כן.
מאכל של פורים?
אני חושבת שכן. אני רוצה שנתקשר לבחור עיראקי גאה. ונדבר איתו.
בוא נדבר עם העיראקי מי?
עוז תלם.
עוז תלם.
עוז תלם, הבלוגר עוז תלם, שיש לו את האתר המקסים, הבלוג, The Kitchen Coach, אחד האתרים האהובים עליי, רובנו מכירים אותו כאיש הקרובית.
איש הקרובית, הוא עם הספר של הקרובית.
כן.
כן. טוב, יאללה.
משוגע של הקרובית.
אפשר להתקשר אליו?
שלום.
שלום עוז, מה העניינים?
עוז, מה קורה? חג שמח.
שלום, חג שמח, מה שלומכם?
מה שלומך?
כן, פרה עליך.
אנחנו ככה, לאורך התוכנית, כבר בתחילת התוכנית דיברנו קצת על הדחיקה של מאכלים של יהודים מארצות ערב, מתוך התרבות של פורים, שבעצם נהיה שכולם אוכלים אוזני המן, אבל זה בעצם מאכל שמקורו ביהדות אשכנז. אתה, שאתה ממוצא עיראקי, אתה
באמת. אגב, זה גם נכון לסופגניות.
גם הסופגניות הן אירופאיות, אה? למרות שיש גם צ'ורוס וזה, אבל טוב, בוא נשאיר משהו לתוכנית חנוכה.
כן, נו.
אוקיי.
אז אתם, העיראקים, אוכלים דברים אחרים לחלוטין בפורים, נכון?
נכון, אז אני חצי עיראקי, גדלתי על המאכלים של סבתא חנה, שנולדה וגדלה בבגדד, ועלתה לארץ בגיל 7. והרבה מהמטבח שלה זה המטבח העיראקי המסורתי, ובפורים מה שמעניין זה שיש כמה מנות שהן מסורתיות, זה כאילו שכל העיראקים מכינים, ויש כמה מנות שחלק מהמשפחות מכינות. ומה שהמכנה המשותף לכל המאכלי פורים במטבח העיראקי, זה שהם ממולאים. העוגיות המפורסמות ביותר הן הבאבא בתאמר, אלה עוגיות שמרים כאלה, טיפה יבשות במילוי שמרים. סוג של אחות מאוד רחוקה של המעמול, יש עוגיות צהרונים שנקראות קלייצ'ה, ומי שרוצה מלוח מכין סמבוסק. והסיפור הוא שבמגילת אסתר מדברים על הנס הנסתר, בעצם כל הנס שעבר על היהודים שבעצם שהוא היה, לא ראו אותו בה, ובעצם כדי לזכור את הנס הנסתר הזה, אוכלים את המאכלים הממולאים.
נייס, יפה. כן. אוקיי. אז הם בחרו דווקא בסמבוסק, אבל מה שהדהים אותי זה לגלות שהם לא סתם סמבוסק, אלא כזה שממולא בחומוס.
נכון.
והרי יש המון מליות לסמבוסק, אז אני תוהה למה דווקא החומוס זה שמזוהה עם פורים.
החומוס זה לא מילוי קלאסי לסמבוסק? סליחה שאני...
אז זהו, אז ככה. אז בוא, סמבוסק זה לא מאכל שהוא קבוע של יהדות, של פורים. כלומר, יש משפחות שמכינות את זה כי זה ממולא. זה לא כי זה במיוחד לפורים, אלא כי זה מתאים לקטגוריה של המאכלים שאוכלים.
כן, ידעתי למה להתקשר אליו, אתה מבין? תראה איזה בחור רציני, הוא יודע מה הוא מדבר. כן, סליחה שהפרעתי.
כן, תמשיך.
נשתדל. עכשיו, מה שאני למדתי מסבתא את המתכון של הסמבוסק, והוא גם אחד הפופולריים בתקליט בלוג, ומה שמיוחד בו מעבר על המילוי עצמו שזה חומוס בצל מטוגן בטיפה כמון, זה משהו שעכשיו הוא מאוד מאוד טרנדי. שמעתם פעם את המונח אקוואפאבה?
מה?
אקוואפאבה, המים של החומוס.
אוקיי, כן.
נכון. עכשיו זה מאוד מאוד טרנדי במטבח הטבעוני להכין מרן על בסיס מים של חומוס, מים שבקורסת שימורים, זה משהו שרץ באינטרנט כבר כמה שנים, ובעצם הבינו שאפשר להשתמש במים של החומוס מעבר ללשפוך אותם.
כתחליף לביצים, נכון? כתחליף לחלבון בעצם.
חלבון.
בדיוק, כתחליף לחלבון ביצה, נכון, ובעצם במתכון קלאסי לסמבוסק משתמש במי בישול של חומוס במקום מים רגילים בבצק. והתוספת הזאת, שהיא כאילו פשוטה, היא נותנת לבצק של סמבוסק מטוגן מרקם חלומי. זה מרקם שגם מייחד את הסמבוסק העיראקי ממאפים אחרים, כי כאילו מאפים מולאים יש ממש בכל האזור של המזרח התיכון, מעבר אליו. או זה משהו שהוא לגמרי, אני לא ראיתי את זה מתבצע באף באף מקום אחר.
זה טיפ מאוד מעניין.
מאוד, אני עיניי בורקות פה, זה...
אני מאוד אוהב ש... אני מאוד אוהב שמוסיפים חומרי טעם לבצק, ללחם, כאילו, לחומר גלם, דיברנו...
אבל זה מעבר לחומר טעם.
אבל זה מעבר לחומר טעם, זה גם, בדיוק, זה גם משנה את הטקסטורה, כי המרקם של זה הוא ממש חלבוני.
בדיוק. נכון, זה בעצם, אתה חושב שאתה מבשל את החומוס, אז בעצם המים נורא שמחים, והם נורא עשירים, ויש בהם לא רק חלבונים, אלא... גם קצת המילנים שיוצאים, ובעצם יש בהם המון ערך תזונתי. וברגע שמוסיפים אותם לבצק, זה נותן מרקם אחר לגמרי, ואם אתה טועם סמבוסה קיראקי ומאפה שמרים ממולה רגיל, קלצונה נגיד, אז אתה תראה שיש הבדלים דרמטיים באיך שהבצק מרגיש בפה, ואגב זה בצק שמאוד אוהב טיגון בשמן, וגם זה, טיגון בשמן, זה גם משהו שפעם זה היה שיטת בישול שמעט מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם, ובגלל זה זה היה כאילו לכבוד אחד, לתאם.
למה אוהב טיגון? הוא סופח פחות שמן בגלל החלבון הזה?
זה לא עניין של ספיחת שמן, זה פשוט עניין של מרקם של בצק. כי
שמתנהג יפה בטיגון.
מתנהג יפה בטיגון, הוא מתנפח יפה.
תסבי פסטה חלמונים אל מול פסטה רגילה.
כן, לגמרי. זה הקבלה טובה.
מקודם ככה, דנו לנו על העניין זליגת מאכלים מידה לידה, ואז עלתה לנו תהייה. האם הרי הסמבוסק דומה לפסטל, דומה לסמוסה, דומה לכל אלה, מה קדם למה? אתה יודע להגיד לנו?
אז לפי העדויות שבפניי, הסמבוסק היה מהראשונים, אם לא הראשון. אז המקור המילה סמוסה זה מהמילה סמבוסק. והשורש שמכירים בסמבוסה,
כן.
עוד נשיקה?
כן.
אז זה גם, זה על אותו עיקרון של המאכל עצמו שמכינים סמבוסק, אז הצורה של המאפה מאוד מזכירה שפתיים, ולפי כמה בשנים מיראקים שתחקרתי בנושא, הם אומרים שבעצם זה בא לתת את התחושה הזאת של הנה, מאפה בצורת שפתיים, משהו שבא לך למשק, משהו שעושה לך חסק לאכול.
לישון כפיות אני רוצה עם סמבוסק.
סמבוסק שלי.
בצדק. הסמבוסק נע מזרחה לכיוון הודו והוביל ליצירת הסמוסה, והוא נע מערבה, הוא הגיע ביחד עם הכיבוש האיסלאמי לספרד, ומספרד הוא הגיע דרך הכיבוש הספרדי לארגנטינה, ויש תיאוריות שאומרות שבעצם הסמבוסק הוא אבא של
האמריקה. וואו, איזה
אמפנדה, אמפנדה בת סמבוסק.
עוד אני חייב לשאול אותך, אוקיי, אתה מכין את זה, אתה בשלן, איפה אפשר להסיק איזה סמבוסק עם המצק חומוס?
אצלו באתר, תיכנס, תכין, תדווח איך יצא.
אולי אני אבוא אליו הביתה.
תחפש על סמבוסק בגוגל, וזה המתכון שלי שם, סמבוסק עוד
סל.
מקסים. לסיום, תגיד, אתה מכין משלוח מנות לפורים?
האמת שלא, אני לא מכין ושולח, אני יותר איש של מלוח, לפחות איש של מתוק כזה.
יפה, אתה גרמת לנו להרגיש טוב עם עצמנו, כיוון שגם אנחנו לא עושים את לא נוהגים עם המנהג הזה. אז תודה רבה שככה רחבת לנו את היריעה, ועניינת אותנו מאוד בתוכנית שהתחילה באוזן אמן ומסתיימת עם בצק ממולה בחומוס. תודה רבה.
עוז תלם, תודה, להתראות.
בשמחה רבה, תודה רבה.
ביי ביי.
ביי. איזה מעניין.
מעניין מאוד. דיברנו על... משלוח מנות, מה קרה עם הסיפור הזה של משלוח מנות? זה התגלגל, אנחנו שנינו פרילנסרים, כאילו אנחנו חיים לנו את החיים לבד, יש אנשים שחיים במשרדים, זה התגלגל למשחק הגמד והענק,
נכון.
שאנשים פשוט או שונאים אותו, או אוהבים אותו, ואז מה שקורה, תמיד יש איזה אחת במשרד, שכאילו מוציאה למשחק הזה 7,000 שקל בערך, קונה מתנות, טלוויזיה, 60 אינץ', כל מיני כאילו דברים משוגעים, ונוצר מין קרב כזה במשרד, קרב אגו של מי הביא את המתנות היותר משוגעות. אצל בעלי שיחקו את זה במשרד שלו לפני איזה שנתיים.
ונשמע איסיות.
והשנה הוא פשוט, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן לשחק את המשחק הזה, אין לזה סוף.
אני זוכרת משהו, זה מין זיכרון כמוש מהתיכון בערך, שהייתי צריכה להגיע בזה 6:45 לבית ספר, כדי להדביק לענק שלי איזה משהו לכיסא, בשביל שהוא יבוא לכיתה והתיישב על זה ויהיה מאושר. או משהו כזה. טוב, אז אנחנו מדברים על פרק שתקוע בתוך אוזני המן, אבל למעשה פרק הוא חומר גלם שאפשר לעשות אותו כל מיני דברים, בוא נרחיב קצת את היריעה.
בגדול כן, אנשים חושבים על הרולדת פרק הזאת, או על אוזני המן, אף אחד לא חושב על שום שימוש אחר לפרק, אבל דווקא בעדות המזרח, אני כן יודע, משתמשים בפרק להרבה שימושים שונים, מדיסינים בוא נקרא להם. יהודי תימן היו מכינים תה מהזרעים, מרתיחים את הזרעים ועושים איזה תה כדי למנוע נדודי שינה. יהודי אלג'יר קודשים את הזרעים.
רגע, זרעים זה לא החלק האופיאטי, זה לא החלק.
לא.
אבל גם הוא
יש
מדהים.
בהם, יש, לא, יש בזה את החומר. פשוט לא במינון כדי למסטל.
פשוט ללכת לישון.
חשובי על...
סטלה גרועה.
כן, סטלה כאילו ממש.
סטלה פח.
סטלה כאבי ראש. יהודי אלג'יר היו קודשים את הזרעים, מערבבים בימי מיץ תפוזים או תייסמין כזה, ומכינים עיסה וזה תחבושת. על הראש, תרופה נגד כאב ראש.
זה כמו ג'ימי הנדריקס שהיה קושר את ה... אתה יודע איך הוא היה עולה לבמה, אתה מכיר את ה...
לא.
לג'ימי הנדריקס נכון היה תמיד מין...
כן, בנדנה כזאת.
על הראש שלו, אומרים שמתחת לזה היה בול של LSD, שבעצם היה אני לאט לאט מספג לו במחזור אדם. כל אלג'יריים עצבנים עליי עכשיו, הוא רק 80%
מהם. אני אקח אותך מיד למרוקו.
סליחה, זה עשה לי אסוציאציה.
גם המרוקאים היו משקים את הילדים שלהם, פרג מורתח כדי לגרום להם להירדם. כן, בהחלט. העדות מצאו שימוש מאוד טוב לסם הזה, ועד היום נראה לי.
ורק העם הגרמני תקע 2 טון הרג בתוך הזה, כדי להיות בטוחים שהילד ילך לישון. תיקחו איזה דמן ותלכו לישון.
כן, חד משמעית.
כן.
פסטלים, פסטלים של פעם, לא אמרתי לך, אבל...
מה?
את זוכרת את המגש פסטלים של ה-80s?
איך אפשר לשכוח?
סיגרים ופסטלים?
עד היום זה עולה לי.
עד היום זה עולה לך. הפסטל הזה...
להגיד לך, ומאוד... כן. האמת שעכשיו שאתה אומר את זה, זה די מטורף.
מה?
כי הפסטל הזה, כן. הוא ממולא בתפוחי אדמה בדרך כלל.
אוקיי.
וזה קצת דומה לסמוסה, שממולא בחומוס בתפוחי אדמה, שקצת דומה לסמבוסה, כחומוס בתפוחי אדמה. אז הכל קצת מתחבר.
אוקיי.
בסוף הכל מתחבר. הכל דומה. בסוף זה אותו מתכון.
עכשיו, אני רוצה לשחק איתך משחק, סבבה?
אני אוהבת משחקים.
אני יודע, את אוהבת לנצח.
כן. אני באמת התחלתי את התוכנית הזאת כבן אדם חיובי, לאט לאט מסתמן שאני סתם אוהבת לנצח.
האמת יוצאת לאור. אני חשבתי שנשחק משחק בהמלצת אבישי בעלי, שנקרא המנה שהתחפשה.
אוקיי.
אז אני אמרתי, אוקיי, בוא נעשה משחק מגניב, כל אחד יחשוב על מנות שהתחפשו, והצלחתי לחשוב רק על מנה אחת. וסיפרת לך על הרעיון, את מורה התלהבת, אבל אני הרגשתי בושה גדולה, כי לי יש רק את חציל בטעם כבד.
כן.
יש גם קישויים בטעם כבד, אבל אני חושב שזה יושב על אותה קטגוריה, אז אני לא יכול להשתמש בזה פעמיים. בוא נראה אם לך יהיו יותר מנות ממני.
מנות שהתחפשו?
מנות שהתחפשו.
אתה יודע, מנות שהתחפשו, כשאתה אומר לי את זה, זה בעיקר עושה לי אסוציאציה של אוכל שמתחפש לבריא, כי הרי זה הדבר הכי נפוץ היום. להתחפש, מנה שמתחפשת לטעם אחר, וואו, יש לי יותר מדי מה להגיד על זה.
תגידי.
קודם כל, יש את האוכל שמתחפש לבריא, שזה היום כל, יותר מדי חברות מסחריות משתמשות בזה. אתה יכול להגיד שמשהו הוא דל שומן, והוא מתחפש בעצם למשהו דיאטטי, אבל...
זה כמו של שמן זית, רושמים בגדול ללא קולסטרול, ואז אנשים שיודעים קולסטרול רע,
כן.
נמשכים לקנות את השמן זית.
באף שמן זית אין קולסטרול.
בדיוק, כאילו.
אז באמת, אז נושא אחד, זה מנות שמתחפשות לבריאות. יוגורט שמתחפש לבריא בגלל שהוא לא יודעת מה, דיאטטי או לא יודעת מה.
כן, אבל הוא מפוצץ בחומרים משמרים רק כדי שהוא ישמור על הצורה שלו.
נכון. הדבר השני שיש, אם אתה מדבר על אוכל שמתחפש, אז אמרת שמן זית, זה הציף לי באמת את הנושא של דברים שמתחפשים לישראלים, כמו למשל שמן זית, שזה בעיה מאוד, מאוד גדולה בישראל. כתוב על שמן זית שהוא מיוצר בישראל, כי ברגע שהשמן מבוקבק בישראל, מותר לכתוב עליו שהוא מיוצר בישראל.
מייבאים את השמן בשקים גדולים, שמים, שופכים אותו לבקבוקים פה בארץ, זה נקרא מיוצר בישראל.
בדיוק, אז לכן שקונים שמן זית, חשוב מאוד לראות שיש עליו את תו איכות של שמן זית ישראלי, ולא סתם תו תקן ישראלי, ולהסתכל באותיות הקטנות ולראות שכתוב שהוא מזיתים שגדלו פה בישראל. וזה לא בגלל מיליטנטיות או משהו כזה, אלא פשוט כדי לתמוך בכלכלה מקומית. אין שום סיבה לייבא זיתים ושמן זית במדינות אחרות.
אין סיבה לייבא דברים שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, ויש לנו מספיק מהם.
נכון, כמו שמן זית.
כמו שמן
כמו זית. ירקות.
כמו שמן זית, שאגב, אנחנו נודעים בכל העולם בשמן זית שלנו. כן.
דיינו.
שמן זית זוכה בפרסים מעולם.
הוא זוכה בפרסים.
שלנו, של הספרדים, של האיטלקים,
כן,
הוא נמצא שם בטופ, הוא לא בנמוכים.
הוא לא בנמוכים, אבל שם יש הרבה יותר בתי בד שהם זוכים בפרסים מפה, אבל כן. יש,
גם אין קיימים לש... מאות שנים.
נכון, לא, אין לשמן הזית הישראלי במה להתבייש, זה בטוח. אבל אז בועדנו מדברים על מנות שמתחפשות, אז בעצם קפץ לי ז'אנר שלם של אוכל, שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו, אתה ואני, האוכל המולקולרי. בעצם אותו אוכל, בדיוק. אתה מבין, זה הדהים אותי שאמרת לי, אין זה כתך, את רוצה לדבר על אוכל שמתחפש, ובהתחלה אמרתי, אני בכלל לא מכירה אוכל שמתחפש, ואז הדבר השני שהבנתי זה, אני מכירה, אני מעוניינת להכיר.
כן, טוב, אוכל מולקולרי, זה כאילו, שיא ההתחפשות. זה באמת מטרת ההתחפשות, זה לא אוכל שעל הדרך קראו לו כי הוא מזכיר בצורה שלו, כמו חציל בטעם כבד, אלא זה פשוט אוכל שלוקחים ומשנים את הבסיס שלו, את המהות שלו, כדי שיקבל טקסטורה אחרת או צורה אחרת.
ואני אגיד לך את האמת, אני לא מתה על זה. בפעמים הראשונות שאכלתי אוכל מולקולרי לפני כעשור, אז באמת היה את הריגוש הזה של, משחקים לי עם המוח. ואחרי פעמיים אמרתי עצמי, יופי שמשחקים לי עם המוח, אבל אני לא מעוניין שישחקו לי עם המוח. כלומר, אני חושבת שחלק מהנאה שלי מאוכל זה הכלול הזה, ההתאמה בין מה שהפה שלי תואם ומה שהעין שלי רואה, והדיסוננס הזה שיוצרים לי בין מה שהעין שלי רואה לבין מה שהפה שלי תואם, זה לא תמיד נעים.
אני חייב להגיד לך שאני, מה שאני מביא איתי לבישול זה זיכרון. כמעט תמיד אוכל והאבות שלי באוכל מבוססות על איזשהו זיכרון ילדות. אנחנו נורא מתעצבים בגילאים הצעירים, ומה שאכלנו בבית פחות או יותר נשאר אצלנו בתור זיכרון נעים של ילדות. זה תמיד יהיה זיכרון נעים של ילדות. יש משהו באוכל המולקולרי שהוא לעולם לא יוביל לשם.
כן.
את אוכלת אוזן המן של סבתא חיה, כל החושים שלך מתערבבים יחד עם איזשהו זיכרון נעים שפותח לך כל מיני סינופטות במוח. זה לא יקרה לעולם עם אוכל מולקולרי, כי יש דיסוננס כל כך גדול בין הצבע של האוכל, המראה של האוכל, הטעם של האוכל, הריח של האוכל, והטקסטורה של האוכל. זה מתפזר לכל הכיוונים, וזה נחמד מאוד פעם, פעמיים, או בתור מיצג אומנותי, גם כאילו אפשר לקחת את זה תמונים כאלה. אבל זה לא עושה לנו את הטריגר הזה במוח של האזורי התרפקות.
כן.
על זיכרונות ילדות, שזה מה שהרבה מנות אחרות כן עושות לנו, וזה לדעתי הבעיה המרכזית באוכל מולקולרי.
אז זה נכון, אם אתה משנה את המבנה התאי של החומר, על מנת לייצר פה טקסטורה שונה, אז אתה בעצם שינית משהו מאוד מאוד בבסיס הזיכרון, כאילו אין לך את אותם רצפים של טעם, ואת הרצפי ריח, ואת הרצפי טקסטורה, כלומר, מה שאני מנסה להגיד שאני בטוחה שיש פה גם באמת עניין פיזיולוגי, לא רק עניין מנטלי, אלא שבטוח, הגוף שלנו לא מזהה את זה, הגוף שלנו לא מסתדר עם זה. אנחנו מכירים גם דיון רחב הרבה יותר, ואפשר לעשות תוכנית שלמה על אוכל מולקולרי, שבעצם היום כמעט בכל מטבח אילי יש איזשהו משהו שמשתמשים בו,
מרכיב
ששואב מהטכניקה המולקולרית, וזה בסדר.
משתמשים היום גם באבקות ובתוספים וזה.
ומייצבים והכל, זה חלק ממטבח אילי, אבל כשזה נעשה אוכל מולקולרי לשם המשחק, זה, לשם ההתחפשות, לשם עבדתי עלייך, זה רק נראה כמו זית, אבל זה ביצה.
כן.
או להפך.
כן.
לא בא לי.
אז זה מנות שהתחפשו, זה פורים בצורתו הפחות כיפית.
כן, לגמרי. כן.
טוב.
בסוף כאילו, כל מה שבא לי זה לשים גלימה של סופרמון ולאכול, אתה יודע. אוזן אמן.
אוזן אמן של סבתא חיה.
כן.
מלוכה.
או של סבתא חיה.
טוב, אנזל, אני מציע שנעשה דרינק אחרון וניפרד מהמאזינים שלנו.
כבר נגמר,
עברה שעה, עברה יותר לדעתי, אבל כן, דיברנו, לא חיסינו חצי מהנושאים שרצינו לדבר עליהם, אבל אם היינו מכסים את הכל, היינו צריכים לפצל את התוכנית הזאת לשני פרקים, וזה כבר הצפה.
כן, שבוע הבא, יום שלישי, שבע בבוקר, תוכנית חדשה, ועד אז אנחנו ממש מזמינים אתכם להיכנס לפודקאסט שלנו, אפשר להגיע אליו דרך האתר שלי, www.fratenzel.com, וגם לכתוב לנו כל מיני דברים, על מה אתם רוצים שנדבר, על מה אתם לא רוצים שנדבר, רעיונות, הצעות.
אני אשמח לשמוע כל מיני המלצות. בכל זאת אנחנו רק שני אנשים, יש גבול לכמה שאנחנו יכולים להיחשף, למרות שאנחנו בברנג'ה הקולינרית.
מה?
אוכל מיוחד שטעמתם, מנות חדשות שכאילו לא שמעתם עליהן, נסיעות לחול, אכלתם אוכל מיוחד, נשמח לשמוע. יש לנו מייל, enzel.luxy@strudel.com, שלחו לנו המלצות, אני אשמח מאוד.
מקומות חדשים שנפתחים, ואתם רוצים שתדע עליהם אירועים קולינריים מעניינים, אנחנו תמיד שמחים להכיר עוד דבר. למען קידום התעשייה, שבוע הבא אנחנו נחזור לכאן ונחזור לאדמה, ונדבר על, ניקח איזשהו ירק, אנחנו לא סבורים בדיוק על איזה, אבל
אני, יש לי רעיון.
אל תספר.
אני לא אספר, אבל זה ירק שכולם אוהבים.
עד אז, אנחנו נמצאים באינסטגרם, אורן לוקסי, או אפרת קו תחתון אנזל, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, נמצאים בכל מקום.
חיים, חפשו אותנו, תמצאו אותנו. יאללה, תביא לחיים אחרון.
חג פורים שמח.
חג פורים שמח.
בוא נשתה עד אלו ידע.
רגע, שנייה, לפני שאנחנו שותים עד אלו ידע.
כן.
היה לך יום הולדת.
נכון.
מה קיבלת מתנה מבעלי?
די, אורן.
ספרי, ספרי, נו.
בעלי הכין לי שיר.
כן.
הוא הכין לי שיר מקסים. אוקיי, עומרי הוא די-ג'יי, והוא יוצר מוזיקה אלקטרונית, ואני הרי מאוד אוהבת מוזיקה אלקטרונית, אנחנו גם נפגשנו במועדון, הרי. הרי.
הרי. כשהוא היה די-ג'יי.
לא, הוא לא היה די-ג'יי.
אה, הוא לא היה די-ג'יי.
הוא בא למסיבה, והיה די-ג'יי, והיה סט ממש גרוע, אז התחלנו לדבר. אנחנו עד היום אומרים שאם הייתה מוזיקה טובה במסיבה הזאת, אז לא היינו מדברים, ולעולם לא היינו נפגשים. אבל חוץ מזה שאני אוהבת מוזיקה אלקטרונית, אני גם ממש ממש אוהבת סקסטה. וליום הולדת, הוא הכין לי רמיקס לשיר שאני הכי אוהבת בעולם, שנקרא אני עושה לי מנגינות.
אני ביקשתי ממנו שישלח לי אותו, והוא שלח לי אותו, ומזל טוב, מותק, בוא נשים את השיר.
יאללה, ביי.
יאללה, לחיים.